כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הערב במהדורה המרכזית, משבר פנימי בעידה החרדית יסכן את השליטה על ההנהלה בוועדת הכשרות הגדולה בישראל, בדץ העידה החרדית. חשיפה ראשונה כאן במהדורה, את כל הפרטים מיד. מעל 200 תלמידים של החינוך העצמאי בירושלים בבית ספר גוננים יפגינו נגד עיריית ירושלים בעקבות אי מציאת פתרון מבנה לבית הספר, דבר שגרר את ההליך לבית משפט. בית המשפט הורה להורים, לעירייה ולילדים להתפזר לבתי ספר אחרים ובעצם לסגור את בית הספר הקיים. גם את הסיפור הזה נביא עוד מעט. הצעת החוק לסמן מוצרים מההתנחלויות תגיע לכנסת על ידי מפלגת מרץ שמציעה לסדר את הצעת החוק הזו. נתניהו מבקש ממרץ, הסירו את ההצעה, היא מבזה אותנו בעולם, אין לה מקום בכנסת ישראל. המאבק סביב שמירת השבת באשדוד מגיע לבית המשפט. נביא את שני הצדדים וננסה להבין איך בית המשפט יכריע בסוגיה משפטית מהסוג הזה. גם על ההחלטות סביב רשות המיסים, עלאת מס רכישה, עלאות מיסים, גם מיסוי של תקבולים בגין שירותי קבלה, כמו למשל קמעות, הילולות, מים קדושים ודברים מהסוג הזה שמעכשיו צריכו להיות עם תשלום מס למדינה, כל אלו על פי החלטתו של שר האוצר משה כחלון. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדיאור, באולפן אבי ממרן. ערב טוב, שלום רב לכם. אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם חשיפה של סיפור שמתנהל מאחורי הקלעים בתוך העדה החרדית, משבר שאולי יטלטל משהו את הכשרות החזקה והגדולה של העדה החרדית. מני גרח חושף את הסיפור הזה, שלום לך מני.
שלום וערב טוב. אכן, פרשיית מאבק השליטה בהנהלת העדה החרדית מגיע לנקודת אל חזור, והחשש אלו שמנהלים כיום את הגופים המרכזיים של העדה, אם זה הנהלה, אם זה ועד השחיטה, אם זה ועד הכשרות, יועברו מתפקידם. כרגע, ממש בשעות אלו, מתקיימת ישיבה שהיא זו שלמעשה תחליט ותכריע כיצד העדה החרדית תיראה בשנים הקרובות. אנחנו מדברים למעשה על שני זרמים מרכזיים שקיימים בתוך העדה החרדית. בעגה הפנימית, ביידיש, קוראים להם רכטרס ולינקרס, כלומר ימנים ושמאלנים. כשבהקשר הזה דווקא הימניים נחשבים לקיצוניים יותר והשמאליים נחשבים בעיני הקיצוניים לליברליים מדי. כיום דווקא חלק האגף הליברלי הם אלו ששולטים בגופים המרכזיים של העדה החרדית, ואלו שנחשבים לקיצוניים יותר מנסים וניסו כל העת להעביר כל מיני החלטות שיהיו קיצוניות יותר, שקשורות גם למאבקים, גם להפגנות, גם בסוגיה של המתיחות בין הרייבד לגייבד ועוד ועוד. לא הצליחו הדתה משום שבהנהלת העדה החרדית, באותה קבוצת חפגימל, 23 חברי הנהלה, תמיד היה רוב דווקא לגוף המרכזי יותר בעדה החרדית, והנה בשבועות האחרונים הם מעבירים החלטה לקיים הצבעה ולמנות חברים חדשים. לפני שבועיים התקיימה הצבעה, התקיימו מעין בחירות בתוך הנהלת העדה החרדית, והגיעו התוצאות שהמשיכו לשמר את המצב הקיים, שבו הרוב בהנהלה נמצא עדיין בידיהם של השפויים יותר, הליברליים, הפחות קיצוניים, אבל הסקריקים הקיצוניים עדיין לא מוכנים לקבל את ההכרעה הזו, ולמעשה מבקשים לקיים ישיבה נוספת, לוחצים בשבועות האחרונים, ובסופו של דבר מגיעים למעין פשרה שאומרת הקמת ועדת שהיא זו שתקבע את הנציגים, ואכן הוועדה הזו מגיעה לסיכומים בשבוע האחרון, ממנה נציגים של שני הפלגים בסטמר, ומנה נציגים לברסלב, ומנה נציגים לעוד אחת מקהילות ירושלים, כשבהיבט הזה, בהקשר הזה, מנסים להסביע את רצון הצדדים, ולאפשר סוג של 50-50, או רוב שאיננו מוחלט, דווקא לטובת הקיצוניים יותר. והסיפור מגיע לכדי כך שהיום מגיעות אליי תלונות וכל מיני גורמים דווקא שקשורים להנהלת העדה החרדית, שטוענים שאפילו עברו סכומי כסף בכדי לשכנע אי אלו חברי הנהלה שהתנגדו להליך הזה. הסיטואציה כעת היא שלפחות אחת החסידויות המרכזיות העדה החרדית כמו דושינסקי מחרימה את הישיבה היום, מחרימה את ההתרחבות של ההנהלה.
מני, אבל בוא נשים רגע את הסיפור הזה תחת כותרת מאורגנת, גם כשהמאזינים יבינו הרי על מה מדובר. יש פה הרבה כסף שזורם דרך קשרות העדה החרדית. הכסף הזה לא מגיע בסוף לאדם אחד ומעשיר איזה אדם פרטי. הוא כסף של מה שמוגדר מוסדות העדה החרדית, וזה בדיוק הסיפור, מה עושים עם השליטה הזו, מי יותר שולט ולמי יש את המילה האחרונה גם בסוגיות התקציביות.
אם נדבר על היסודות הכלכליים של העדה החרדית, אז יש לנו שתי מקורות מרכזיים שמהם למעשה המוסדות של העדה מתפרנסים. האחד, ועד הקשרס וועד השחיטה, כולנו יודעים ומודעים לכוח העצום שיש לקשרות העדה החרדית, שהיא הקשרות היחידה אולי שמתקובלת על ממש על כל סוגי הציבור החרדי, וכאן לראשונה עולה חשש שמה אלו שאנחנו סומכים את ידינו ודעתנו עליהם אולי לא יהיו בעתיד בהנהלה של ועד הקשרות וועד השחיטה, ולכן זה החשש כרגע. והמקור השני המרכזי זה כמובן הזרמת הכספים מצד חסידויות סאטמר ונדיבי סאטמר בחוץ לארץ. עכשיו הקרב הוא בין שתי הנקודות האלה, גם אלו שמזרימים את הכסף סאטמר כמובן מעורבים ומעורים ומושכים לכל אחת מקהילות סאטמר לצד כזה ולצד אחר, וגם כמובן ההקשר הזה של ועד הכשרות וועד השחיטה, שאלו שלא שולטים כרגע בגופים האלה רוצים כן לקבל נתח שליטה בידיהם. לא, ברור שלא מדובר על רצון לשלשל כסף לכיסם, אבל שליטה במנוע כזה שהוא בהחלט מייצר הרבה מאוד כסף למוסדות, לקיום ההנהלה ולקיום הגוף הענק הזה של העדה החרדית, זו שליטה משמעותית שכל אחד מבין את ההשלכות שיש בה.
מני גרה, אכן סיפור מעניין, נמשיך לעקוב על ההתנהלות בתוך העדה החרדית, אני מודה לך על הדברים.
תודה, ערב טוב.
תודה, ערב טוב. מכאן אנחנו עוברים לסיפור בית הספר הנמצא בירושלים, בית הספר שנקרא גוננים, כך אני מבין, יש לו שם נוסף, ספר, בית הספר דרכי נועם. שלום לגברת מיכל נוריאל.
אנו יראת השם.
יראת השם, אוקיי. זה בית ספר לבנים או לבנות?
זה בית ספר לבנות רובו וחלקו בנים.
חלקו בנים, אוקיי. כמה תלמידים יש בבית הספר?
כרגע יש 136 בנות, 38 בנים. שנה הבאה אנחנו, ברוך השם, גודלים, ואנחנו מגיעים ביחד כבר ל-240. 240 ילדים בסוף החודש פשוט הולכים להיזרק לרחוב.
בוא ננסה...
240 ילדים בגלל שהכיפה שלהם על הראש היא בצבע שחור.
רגע, רגע, לפני האשמות והגדרות כאלו...
לא, זה לא האשמות, אני מדברת מ... איך אומרים? מלב שוטט דם של אימא. שאני שולחת את הבת שלי ואת הבן לבית ספר שאין בו תנאים, אין בו תנאים מינימליים לתלמיד ותלמידה שאמורים ללמוד בשנת 2015 במדינת ישראל, כתושבת ירושלים שמשלמת מיסים וכתושבים ששירתנו את המדינה, ואנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו בצורה חרדית. אנחנו לא מתביישים להגיד את זה, אנחנו חרדים ורוצים לחנך את הילדים שלנו ככה, ועיריית ירושלים לא נותנת לנו.
אוקיי,
אז לא נותנת
את,
לנו.
את מאשימה מיד את העירייה שהיא לא נותנת לכם.
כן, אני אז, אסביר לך רגע, למה.
אז בוא, בדיוק, אני רוצה להבין מה קרה, למה הילדים מתפזרים מבית הספר ורוצים לסגור אותו?
אנחנו לא, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא נתפזר, ואני בשם כל ההורים וכל ההורים ביחד, איך אומרים, נקריב את עצמנו בשביל זה. אנחנו לא נעביר את הילדים שלנו לבתי ספר ממלכתיים בשום אופן. בשום אופן, ואנחנו לא נתפזר. אנחנו נלמד, לא יודעת איפה, אנחנו לא נתפזר. עכשיו נתחיל את הסיפור מההתחלה. הבית ספר שלנו יושב בעצם בשכונה מעורבת, שאתה יודע, זה כבר פצצה ראשונה. שכונות המעורבות, ואתה מכיר בטח את הסיפור בירושלים, אתה תושב בירושלים, אתה מכיר את זה, אנחנו תושבי השכונות הדרומיות, אין לנו בתי ספר.
זה בית ספר שבעצם התלמידים שלו מתגוררים בקטמון,
בהר
חומה, גילו.
נכון. נכון, נכון. בעצם קמה פה דרישה של ההורים להקים מקום חרדי, כי המקומות החרדים מצויים בשכונות הרחוקות יותר, זאת אומרת לטלטל ילד וילדה, מרבע לשבע בבוקר עד שמונה ושהוא יגיע לבית ספר, שעה ונסיעה כל בוקר, לא מוכנים, אנחנו רוצים את המסגרות שלנו כאן קרוב, כי מגיע לנו, כי אנחנו חלק מהמרקם האנושי פה, אנחנו תושבים כמו כולם. הבית ספר הזה הוקם, לצידו, במבנה שלנו, לצידנו, קיים בית ספר גוננים שבא אחרינו. מסיבות פוליטיות שראש העיר החליט פשוט שהוא משתמש בבית ספר ככלי פוליטי בבחירות שלו, והבטיח את הבית ספר לבוחרים, הממדים. הסיפור ככה התגלגל, עבר לבית משפט, כל מיני ככה טלטלות, ופשוט העירייה המליצה למשרד החינוך לקחת לנו את הרישיון.
אולי הסיפור הוא אחר, אולי משרד החינוך הוא שהגיע לבית הספר וראה שהילדים נמצאים בתנאים בעייתיים מאוד.
אז אני אגיד לך בדיוק, הנה המכתב של המפקח מולי בדיוק על מה הוא כתב. על מה הוא כתב שהתנאים בעייתיים? על בטיחות ובריאות. קיבלנו אישור, עברנו את זה. על מה זה נפל? על הגודל של המבנה. אנחנו יכולים להגדיל את הכיתות, הוא כותב ממש, גודל, הכיתות קטנות, חדר
כן,
עבורות.
אז בוא נסביר רגע למאזינים שלא יודעים, פרט
אנחנו
מאוד...
אנחנו לא יכולים לעזור, כן, זה העירייה צריכה לעשות.
בוא נסביר רק למאזינים פרט מאוד חשוב, איך קרה, איך הגעתם לסיטואציה הזו שאתם במבנה, ואין לכם כיתות, ובית הספר, ובית המשפט, סליחה, מורה על צו וסגירה לבית הספר. הסיפור הוא החל בכלל בבית ספר קטן אחר של החינוך העצמאי שהיה במבנה הזה, כאשר בית הספר שלכם, אותו בית ספר חרדי שרציתם והקמתם, היה במקום אחר.
לא, לא, הוא לא היה בשום מקום אחר. פשוט נוצרה דרישה של התושבים באזור, תושבים ברוך השם, אנחנו לא מתביישים להגיד התחרדו, נוצרה הגירה כאן לשכונות האלה, ואנחנו מתוך רצון של המקום, קמה קריאה, והרב שלנו, הרב בן ציון מוצפי, נשיא המוסדות שלנו, הקשיב לקריאה שלנו.
כלומר שיש באותו מבנה של בית הספר...
בעצם, הוא בעצם הלך והידלדלה האוכלוסייה שנרשמה אליו, וקם בית ספר חרדי.
אוקיי, גברת נוריאל, כלומר שבאותו מבנה של בית הספר יש כמה בתי ספר?
נכון, הוא בעצם מחולק.
אוקיי. אז אם אנחנו מפזרים כל אחד בנפרד, אז יש כאן קבוצה של תלמידים עם כל אחד בית ספר בפני עצמו, אין לו זכות קיום, זה מה שאומר בית המשפט?
לא, לא כל אחד בפני עצמו, בעצם יש את הממד גוננים, שהוא רשות נפרדת לחלוטין בית ספר נפרד, ויש אותנו כבית יעקב וגוננים, ככה קוראים לנו, ואנחנו, לא, לא, כולם מאותו בית ספר, זה בית ספר...
אז למה אתם לא נרשמים כולם לאותו סמל מוסד?
כי לא נותנים לנו, שוללים לנו את זה, שוללים לנו את הרשיון, שוללים לנו את הסמל מוסד, כל הזמן מצילים
לשלושת לשלושת המוסדות הרשמיים?
יש לנו רק מוסד אחד, הגוננים, הממדים לא קשורים אלינו לחלוטין, הם הגיעו אחרינו,
אוקיי.
לא קשורים.
טוב,
לא
יש לנו לחלוטין. על קו הטלפון עוד הורה מבית הספר, ליאור זרגרי, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מה תרצה להוסיף?
מה אני רוצה להוסיף, אבל מה שתשאל אותי אני אוסיף, אני חושב ש...
מי הכתובת? למי אנחנו צריכים לפנות כדי לפתור לכם את הבעיה? זאת השאלה שטרם הבנתי.
רק לראש העיר.
חד משמעית עיריית ירושלים, לראש העיר, אני יודע שיש לו איזושהי עוזרת, שהיא...
אריאלה.
רק אליהם, אין עוד גורם שאפשר לפנות אליו, הם הגורם היחיד. משרד החינוך אמנם הוציא כאן קביעה שהכיתות קטנות ואין לאן לגדול ו... זה לא, אליהם אין מה לפנות. העירייה היא בעצם...
אולי האדם שאתם סוחרים ממנו את המבנה, או שאתם נמצאים על המבנה שלו, הוא בעצם זה שהוביל אתכם לנקודה...
אבי, אין בעיה, תתנו לנו מקום אחר, אנחנו רוצים ללכת, אנחנו לא קשורים אליו בשום אופן.
הבנתי.
תנו לנו מבנה אחר, תנו לנו מקום אחר.
אוקיי.
אנחנו תושבים, אנחנו תושבי עיריית ירושלים, וראש העיר שלנו לא מסכים לשמוע את הצד שלנו, אפילו לשמוע אותנו, לא לדבר,
אוקיי.
אל תדבר, רק לשמוע.
תגיד ליאור, אני רק רוצה קצת להבין יותר על את רקע בית הספר, הרי אני, את כמה שאני מכיר את השכונות שעליהן אנחנו מדברים, אין שם קהל חרדי גדול, זה בעצם, אתה יכול להגדיר את עצמך אולי מי אתה, אתה חרדי, אתה מסורתי, בוא נאפיין רגע את ההורים.
כן, בוא נאפיין. אני אפיין את עצמי, אני חושב שאני מתגם מייצג להורים במקום. אני בחור שהייתי כמובן חילוני לפני. גדלתי בחינוך חילוני, כאילו, לגמרי, שמעתי בגימנסיה העברית, אם זה משנה. אנחנו אנשים שחזרנו בתשובה, ברוך השם, אנחנו מנסים לחזור יום היום בתשובה.
יפה, הבית ספר שלכם זה סוג של תלמוד תורה שמגדל את הדור השני להרבה מאוד משפחות שהתקרבו, שהתחזקו, שחזרו בתשובה.
אני חייבת להוסיף שיש המון אברכים אצלנו.
כן, אוקיי.
כל הבתים שלנו זה בתי תורה.
כן, אוקיי.
בתים של תורה.
כלומר, יש גם, לא, אני אומר שיש גם משמעות להיותו של בית הספר הזה באזור הזה, כי הוא גם אבן שואבת למשפחות שרוצות למצוא מסגרת תורנית.
ועוד יותר מקוממת אותנו התשובה של העירייה שאומרת לנו, סליחה, יש לכם בתי ספר ממדים באזורים שלכם, תירשמו.
לא, לא, אני לא חושב.
מה זה הגזרות שמד האלה? למה?
רגע, לא, לא, לא צריך, אנחנו לא בגזרות שמד, ואנחנו לא במקומות האלה, אנחנו בעצם נשים...
זה מגיע לשם.
אנחנו מנסים לשמוע, להבין, אנחנו
מנסים
להישאר בפרופורציות, אבל תסכים איתי שאם חסיד גור היה גר בהר חומה, הוא היה שולח את הילדים שלו לתלמוד תורה של גור, גם בנסיעה של שעה הלוך ושעה חזור, הבית ספר שלכם נמצא באזור שלכם, כי הוא מתאים לאופי אוכלוסייה שמתגוררת שם.
אבי, שלנו, אני חושב שזו הנקודה הכואבת כאן. אנחנו אנשים, נכון, כל מה שאמרת הוא נכון, אנחנו שונים מאוד מהאנשים בסנהדריה, ב-100 שנים, או אפילו בגבעת שאול. אנחנו אנשים שמחפשים תלמודי תורה באזור שלנו, אין לנו תלמודי תורה אחרים.
ברור.
זה כל כך כואב, זה כל כך כואב, כי אנחנו אנשים שבעצם, אתה יודע, מסתכלים כל הזמן על נושא החרדי, בקטע של, אתה יודע מה, לא נכנס לקטע של שוויון בנטל כזה או אחר. כל העובדים, רוב, אתה יודע מה, רוב ההורים אצלנו עובדים, ומשלמים מיסים, אני אומר לך, בצורה אבסולוטית, יש לנו...
כן, לא, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. לילד במדינת ישראל מגיעה הכיתה ומגיעה קורת גג, בין אם ההורים שלו שירתו בצבא, ובין אם ההורים שלו גדולי הדור, שכן? בוא רגע נשים, אני רוצה להניח רגע את הסיפור הזה בצד, ונסות עכשיו להבין מה הפתרון, לאן הולכים מכאן. את הזעקה והכאב שמענו. אני פונה לסגן ראש העיר הרב צביקה כהן, שלום לך. הרב צביקה כהן, האם אתה איתנו? סגן ראש העיר, מחזיק תיק החינוך בעיריית ירושלים, מנסה לפנות אליך פעם נוספת. עכשיו אתה איתנו, הרב צביקה?
אני איתכם, שומע אותך היטב.
אוקיי, אומרים לי כל הזמן שאתה מדבר, ואני לא שומע אותך, אז אני... ככה.
אני מדבר ואני מקווה ששומעים.
עכשיו שומעים אותך. עכשיו, לא, אולי שמעו אותך המאזינים קודם. אני עכשיו, רק עכשיו התחלתי לשמוע אותך. אז בוא מהתחלה. מה התגובה שלך לסיפור הזה?
אני שמעתי רק את שולי השיחה עם הדוברים הקודמים.
כן, אבל אתה מכיר את הסיפור, כמו שאני מכיר אותך. אתה חי אותו.
את הסיפור, אני אומר מספר מילים, ואני לא אוהב בדרך כלל להרים נושאים שאנחנו מטפלים. ככה על הבמה הציבורית, אבל זכות הציבור לדעת, ועל זה אין ספק. ואני אומר כך, יש מדיניות בעיריית ירושלים, בכל מה שקשור לשתות מעורבות, וכל מיני כאלה ואחרים, כולם יודעים את כולם. להבחיל בין רמות ובית וגן את קריית יובל, להבדיל מהשכונות האלה, שבה אנחנו מתעסקים כעת, זה הבדל שמיים בארץ. ילדה או ילד שנאלץ לנסוע או נאלצת לנסוע מקריית יובל לבית וגן, זה חמור, זה לא בסדר, צריך להתמודד, צריך לראות איך אנחנו מקבלים על העניין. אבל צריך לזכור שמדובר בסך הכל בנוחות. ילד מקטמון או מהר חומה שרוצה וצריך ללמוד בבית ספר חרדי, זה בסיס רחב מאוד, זה חזק מאוד, פיקוח נפש, זה לא פחות מזה, ואין...
ולא מדובר רק בשאלה של נוחות, אלא בהרבה יותר מכך.
זה לא נוחות, זה הורים שמתחזקים, זה הורים שבחרו להם דרך, זה לא איזושהי קבוצה מכובדת שבאה ממרכז ירושלים, צפניה ושכנותיה, לכיוון מקור ברוך, סליחה, לכיוון קריית יובל, כדי למצוא דירות יותר זולות, ואז אנחנו יודעים שזה משפחות חזקות, שבאו להתבסס בשכונה שיכולים שם לחיות. אלה קבוצות רחבות, טובות ונהדרות שמתחזקים, ומעוניינים לשלוח את הילדים שלהם למסלול חינוכי כזה, שהוא בסך הכל לא נמצא בכל האזור כולו. זכור, קטמון זה עיר שלמה. החומה זה עוד עיר. ואין שום סיבה בעולם שבמקומות האלה לא יהיה בית ספר חרדי לפי בקשתם.
אתה, הרב צביקה כהן, אתה מחזיק את תיק החינוך החרדי בעיריית ירושלים, אתה, הסיפור הזה נמצא אצלך בשולחן הרבה מאוד זמן, ואני יודע שאתה עושה הרבה מאוד בחודשים האחרונים כדי להביא את הסיפור הזה לפתרונו, גם ניסיון לאתר מבנים חילופיים, גם ניסיון לגשר עם משרד החינוך על הסיפור הזה שהתרחש, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, מה שמעת מראש העיר כשביקשת ממנו תשובות?
אני אומר את הנושא הזה בצורה מאוד מאוד מודרת. הפתרון לבעיה הסבוכה הזו הוא לטווח הקצר ולטווח הארוך. כדי שניגע בטווח הקצר, אני מעוניין לדבר דווקא עם ראש העיר וחבר יועציו המכובדים והנכבדים על הטווח הארוך. כדי שנגיע לפתרון, דבר ראשון צריכים להקצות שטח, אני משרד החינוך במגעים מאוד מאוד טובים להגיע למצב ולהקצות כיתות על אותה הקצאת שטח שדיברתי בה קודם. ואם הדבר הזה יסגר בשבוע או בשבועיים הקרובים, אני כבר הוכחתי לנהלת בית הספר פעמים רבות, נפגשנו לפני ימים ספורים בפגישת עבודה נוספת, אם נמצאת היום ברשת חינוך העצמאי, אני מקווה שחינוך העצמאי יאות ויסכים ויבין שבסך הכל פה זה חינוך, זה חינוך חרדי במקומות מוכנים מהסוג הזה, ויצטרך לשלם את אותו שכר דירה, ואם לא, יש רשתות נוספות שיסכים עוד לעשות את הדבר הזה, צריכים לפתור את הבעיה.
רגע, אז בוא, אני מנסה לפרוט את מה שאתה אומר לשורות מאוד פשוטות. אחד, אתה מנסה למצוא מבנה ריק להשכרה, השאלה היא מי יממן את השכירות, האם החינוך העצמאי או רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס?
כל בית ספר שיסכים וירצה לכבד את עצמו בבית ספר הצלה הזה, יצטרך לממן את המימון ביניו.
כלומר, אין פתרון קסם לשנה הבאה. לשנת הלימודים הבאה, בית ספר הזה חייב לזכור מבנה.
צריך לזכור שאנחנו לא קוסמים. יש פסק בית משפט שהוא מופיע, שהוא נמצא, שתחולתו בראשון שביעי 2015. אני יודע שחינוך עצמאי יצאו להרער על העניין הזה, וחבל שזה מאוחר, אבל זה קרה, כמדומני שב-12 החודש, בחודש הקרוב, נראה יראו בבית משפט. והיה, ואם קרה, והכל בסדר, אז כולם באו על מקום שלום. ואם לא נראה את הדבר הזה, יצטרכו חינוך עצמאי או רשת אחרת, מי שיסכים להתחבד עם הבית ספר הנפלא הזה, לממן מימון ביניים, ולא לפני שאנחנו בעיריית ירושלים, עם הצוות הבכיר נדע להקצות שטח מסודר.
כלומר, אתה עדיין לא דיברת על כך עם ראש העיר, כי אתה שומר את השיחה שלך עם ראש העיר, לומר לו, תשמע, מצאנו פתרון זמני, הם לא ברחוב, שכרנו להם מבנה, עכשיו אדוני ראש העיר, בוא תקצה שטח לבניית קבע.
אני חייב לומר שהשיחות בנושא הזה הם לא בפעם הראשונה וגם לא בפעם העשירית. הגענו מעט בדבר הזה. אני חייב לומר בשיחה, בסיבור הזה, אני לוקח את הנושא הזה באופן מאוד מאוד ואישי. שוב אני אומר, זה לא עניין של נוחות, זה עניין של ילד קטן כפול בלי האמרה 300 ילד, יש שם ילדים נפלאים, מי שהיה במקום יודע שזה לא נופל מכל בית ספר מכובד במרכז ירושלים. וזה על חובתנו, וזה מצפוננו, על זה לא תהיה פשרה.
אוקיי. אני רוצה לשאול לך עוד שאלה אחת כללית בעניין הזה, הרב צביקה כהן, לפני שנשחרר אותך. המדיניות החדשה של עיריית ירושלים זה לכל התלמודי תורה והחינוך החרדי לומר, תזכירו מבנים, אחר כך נסתדר?
ממש לא.
אני שומע את זה בקריית יובל, עכשיו בקטמון. אנחנו שומעים את זה בשכונות אחרות. תשמעו, אין לנו מבנים, אני מבין, אי אפשר לבנות ביום אחד הרבה מאוד מבנים, אין גם הקצאות. כרגע האוכלוסייה בלי הנערה גודלת, הכיתות גודלות, עד שנמצא פתרונות קבע, השכרת מבנה.
בוא נתחיל ברעיון שאנחנו, ברוך השם, החינוך החרדי מתעצם בירושלים בצורה יפה וטובה, ובוא נזכור שיש חסרים של מעל 1,000 כיתות לסקטור שלנו, וזה לא קרה אתמול שלשום, זה מצבור של הרבה מאוד שנים.
אני שואל את השאלה הזו, הרב צביקה כהן, כדי להבין...
עוד שנייה אחת, בוא נזכור עוד דבר, שאנחנו בחינוך החרדי אוהבים לרוץ לעמותות פרטיות, בשל הרבה סיבות שלא המקום לפורטן ולהזכיר אותם, ואז כשאתה נמצא בחסרים מהסוג הזה, יש לך כל מיני כאלה מין קומבינציות ואפשרויות. היום אנחנו בעיריית ירושלים נמצאים במנוף או בתנופה של 300 כיתות, בינוי של 300 כיתות, חלקם הגדול הולך לסמינרים, סמינרים הם חלק בלתי נפרד מאיתנו, אנחנו גם היום הולכים להרחיב את הבינוי בכל רשתות החינוך, גם של חינוך עצמאי וגם של ש"ס, עושים כל שביכולתנו בנושא הזה, יחד עם כך. יש עמותות שהן מנהלות את מערכת החינוך, יש תור, צריך לחכות לתור.
אין ספק, אני אגיד לך לאיזה נקודה אני חותר, אני חותר לשאלה הבאה, מדוע אין הבנה בראשות עיריית ירושלים, בהנהלת העירייה, סוף סוף להעביר מבנים ריקים, שכבר אין בהם תלמידים חילוניים, ובתי ספר ממדים שנמצאים על סף סגירה, שהרבה מאוד הורים נדדו ועברו לשכונות אחרות, להעביר אותם לחינוך החרדי, הרי קריית יובל זו שכונה שקיימת 50 שנה. והרבה מאוד חרדים באו לגור שם על חשבון חילונים שעזבו. הם עזבו ולקחו איתם את הילדים שלהם. יש כיתות ריקות בשכונה הזו. כך גם ברמות. כך גם באזור הזה שעליו אנחנו מדברים, בקטמון. הרבה משפחות שאו חוזרות בתשובה או מתחזקות, או חרדיות שבאות על חשבון החילונים, צריכים להעביר את אותה כיתה שהייתה משמשת את הילדים של ליאור זרגרי ושל מיכל נוריאל. אם הם היו נשארים חילונים, הייתה להם כיתה בקטמון. עכשיו הם שינו גוון, הם עברו למגזר החרדי, ופתאום אין להם כיתה. למה הכיתה לא נודדת איתם?
שמע, אתה כל כך משכנע עד שאותי שכנעת. עכשיו בוא ביחד ניפגש עם ראש העיר וחבר יועציו המכובדים.
אין בעיה.
המדיניות של עיריית ירושלים, מנחך לא מנחי ומנחי לא מנחך.
טוב, תקבע את התאריך, אני מגיע.
אני אשמח מאוד. אתה יודע, כושר השכנוע שלך ממש אצלי ב... אחוזים גבוהים, אתה יודע, אני מאוד מכבד אותו, ואני משוכנע בעניין.
טוב, טוב, הלאה.
טוב, חברים.
הרב צביקה כהן, יישר כוח גדול, ושיהיה בהצלחה.
אני אומר יישר כוח להורים הנפלאים האלה, שמרימים את הכפפה חזק מאוד למען לשמור על ילדיהם. הם צריכים לזכור שאני חלק מהם, כמו שהם חלק מאיתנו. כמה שבעזרת שם הזמן הקרוב ביותר נוכל לבשר בשורות. ושוב אני אומר, אוי ובוי למישהו מהצוות הזה הגדול שהזכרת קודם, שהוא התעייף בעניין. אנחנו רצים בלי שום אפשרות לעצור לרגע אחד.
הרב צביקה כהן, סגן ראש עיריית ירושלים, ואולי בהמשך גם ראש העיר, תודה רבה לך.
לא, אני לא שם, רחוק מאוד מעניין הזה.
ככה היית חוסך לנו פגישה, היינו מדברים ישר איתך וסוגרים את העניין.
אני חייב לומר לך שאחרי כל הביקורת הזו שאנחנו מעלים אותה, באמת ראש העיר מילה טובה ולברכה טובה, וכך שאני מאוד מאוד רחוק מעניין. תודה רבה לכולם.
תודה. ערב טוב. אתם שומעים את השיחה הזו, הגברת נוריאל ומר זרגרי. כלומר, הכתובת מה זה? רק ראש העיר, או שאתם צריכים לעשות מעשה, ללכת לחפש מבנה ולהתארגן לסחירות?
לנו יש מסר להעביר, אני חושב שהוא הכי חשוב. שעיריית ירושלים חייבים להבין, אנחנו לא מתכוונים להתפרק לאף מקום, אנחנו מתקרבים להישאר מאוחדים, יש לנו תלמוד תורה, ברוך השם, שהוא אחד הטובים, אני חושב, היום בירושלים. המסר, זה המסר הוא לעיריית ירושלים, אין לנו גורם אחר לפנות אליו. אנחנו לא מתווכים, אנחנו לא משרד תיווך. אנחנו תושבי ירושלים שבאנו לרשום את הילדים שלנו, אנחנו עושים הכל לפי הספר, מבקשים כיתת לימוד, הם הכתובת, אנחנו לא משרד תיווך.
אוקיי.
אני רוצה להוסיף משהו, מכאן אולי לצאת בקריאה, בעזרת השם שבוע הבא ביום רביעי, אנחנו הולכים לקיים הפגנת מחאה בכיכר ספרה, אנחנו והילדים שלנו, בעזרת השם, ונבחרי ציבור שנשמח ככה לראות אותם שיקדמו ויחפשו אותם בנוחותנו, אנחנו קוראים לכולם להגיע ולתמוך.
תודה רבה לשניכם, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה של בית הספר גוננים בירושלים, שבית הספר דרכי נועם, ויראת השם, כן. תודה רבה לגברת מוכל נוריאל ולליאור זרגרי. תגובת עיריית ירושלים, ראש העיר, סליחה, התגובה היא כזו, בהתחלה יש פה בתגובה איזושהי עריכות על קביעת בית המשפט, שבית המשפט קבע שפעילותם של הנתבעים מזה 3 שנים בצופות בניגוד לדין ללא רישיון כנדרש בחוק ותחת צווי סגירה מטעם מנכלית משרד החינוך, גם היא מהווה עילה לפינויים מהמתחם. לבסוף מאמץ פסק הדין לחלוטין את טענות העירייה, לפיין בית הספר דרכי נועם בני עמי, הוא למעשה אסופה של מסגרות לימודיות בלתי קשורות, שאין כל טעם בשימורה במתחם. יודגש, אין לעירייה כל עניין נגד בית הספר עירת השם של הרב מוצפי חלילה, שבסך הכל נפלו קורבן למעללי אדם שהזכיר להם מבנה עירוני שלא על פי חוק והנוהל. זאת התגובה מלשכת ראש העיר, פרסומות ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
עכשיו לסוגיית שמירת השבת בעיר אשדוד, אחרי שאתמול דיווחנו על חרם שהכריזו רבנים גדולי הדור על מתחם הביג באשדוד בעקבות פתיחתו בשבת. הסיפור הזה גם מגיע לבית המשפט, ושוב עולה שאלה, האם במקומות חילוניים ציבוריים כן אפשר לפתוח עסקים בשבת לפחות לפי החוק, או שגם אדם שנמצא באזור חילוני ורוצה לפתוח את העסק שלו הוא עובר על החוק? השאלה הזו כמובן הייתה עד לא מזמן שאלה שהתשובה הייתה ברורה שהוא עובר על החוק, אבל בעקבות פסיקת בית המשפט בתל אביב יש עכשיו איזשהו תקדים משפטי לעניין הזה שכנראה ישליך גם על תוצאות המשפט בסוגיה הזו של אשדוד, סליחה. הרב משה גרינבוים מאשדוד, שלום לך.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. אתם מודעים לכך שבית המשפט כבר קבע, פסק איזושהי פסיקה בעקבות עתירה נגד גדעון סער, שהיה שר הפנים, בסוגיית המרקולים באשדוד, בתל אביב.
בתל אביב.
זה ישליך מיד על אשדוד, אתם יודעים את התוצאות.
אנחנו יודעים את התוצאות, איך אמר לי אתמול יהודי, אומר, החוק נועד בשביל לעקוף אותו. זאת אומרת, אם נוח לך, אתה משתמש בו. זאת אומרת, אני צריך לשמור על החוק, אבל יכול לבוא בית משפט או גורם כזה ואחר, ויכול להפר את החוק. אני אומר שאם יש חוק, ולא צריך חוק, יש גם, באשדוד היה מרקם יחסים טובים, שזה גם צריך להשליך, שצריך לקחת את החשבון, וזה... אף אחד לא לקח את החשבון של 50 שנות הרמוניה באשדוד, שהולכים ועורסים אותה ללא סיבה. לא קרה שום דבר.
מיקי גיצין, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, שלום גם לך, ערב טוב. אז בוא נניח רגע לסוגיה המשפטית, אתה שומע מתושב באשדוד, הרב גרינבוים.
אגב, דרך אגב, בסוגיה המשפטית אני לא בטוח שההחלטה של בית המשפט מהווה תקדים בעניין, כי היא הייתה קונקרטית להפרה שהייתה בתל אביב, ויכול להיות מאוד שבית המשפט יכריע אחרת בעניין אשדוד.
מעניין, ואני שואל אותך מיקי על היחסים שיש בין חרדים, חילונים, דתיים וכל מה שביניהם, שגרים יחד הרבה מאוד שנים, עד שבא גורם פרטי ומפר את השקט. למה?
תראה, א', אני מניח, ואני יודע את זה גם מפניות שהגיעו אלינו בנושא הביג באשדוד, אני מניח שלא מדובר בבן אדם שעל דעת עצמו בא והחליט שהוא רוצה להקים מרכז מסחרי, הוא בא ונותן מענה לצורך גדל מאוד של תושבים. אני רוצה להזכיר לך שגם באשדוד היה מאבקים בסוגיות אחרות, כמו סוגיית החזיר ודברים מן הסוג הזה. יש אוכלוסייה מגוונת מאוד באשדוד, והתקווה האמיתית היא שבאמת בין הצרכים של הקהילה הדתית והחרדית באשדוד, שהיא כמובן חשוב שהם ישמרו, יהיה גם מענה לצרכים של קהילות נוספות. עכשיו אני רוצה להגיד, אני מבחינתי, וזה חשוב מאוד להגיד, מסחר בשבת זה לא בראש סדר העדיפויות שלי במאבקי דת ומדינה בישראל. אני חושב ש הסוגיה הזאת של מסחר בשבת יש לה בעיות לא רק באספקט של בין דתיים לחילונים, יש לה גם את העניין הסוציאלי וכו'. אבל כאשר יש תפיסה שהשבת היא מופיינת באופן אחד בלבד, ואילו כל דבר אחר שהוא לא מה ש לצורך העניין החרדים מבקשים בעניין הזה הוא הפרה, זה כבר יוצר פשוט מאבק על כל דבר. אם היה פה מציאות שבה יש יותר איזון ויש תחבורה ציבורית ויש יכולת להגיע למרכזים אחרים, אבל זה לא המציאות. המציאות היא שבסופו של דבר יש אוכלוסייה חילונית שנדרשת בעצם להגיד העולם שלי מבוטל, והאוכלוסייה השנייה שגם ככה לא משתמשת באותו מרכז מסחרי או באותו אוטובוס או באותם דברים, שדורשת מהאוכלוסייה החילונית לא להשתמש בזה. הקונפליקט הזה הוא פשוט מיותר. נכון יהיה שהמתחם שאמור לשרת את האוכלוסייה החילונית תשרת אותה, כמובן לא בתוך השכונה החרדית, כמובן לא בקרבתה, כך שכל אחד מהצדדים יהיה מרוצה. להיכנס ישר לחרמות ולצעקות,
אוקיי, תגיד, אתה בעד פתיחת עסקים כרגיל בשכונות החילוניות ביום השואה, ביום הזיכרון לחללי צה"ל, ביום העצמאות?
אני מתנגד לזה, גם ביום השואה, גם ביום הזיכרון, גם בשבת.
אוקיי.
אני לא חושב שהשבת צריכה להיות ככל יום חול, זה לא מה שאני אומר.
אוקיי, אתה אומר, אם יש צורך...
אבל דרך אגב, אם בעיניך יום השואה הוא יום חילוני, הוא יום של החילונים, והדתיים הם לא חלק ממנו,
אני אומר, ברגע שיש חוק, החוק צריך להיות שוויוני לכולם, וזה לא משנה מי גר שם, זה לא משנה אם אתה רוצה או לא רוצה.
החוק קובע הרבה מאוד דברים. החוק גם קובע שאסור להסיר תמונות של נשים מאוטובוסים, החוק קובע עוד הרבה מאוד דברים. ואני בא ואומר, יש מאפייני חיים מסוימים שהמציאות חזקה מהם, ויש צורך לייצר את האיזון הזה. אם לא רוצים להיכנס לקונפליקטים, אם אתה רוצה לאמת אותי מול החוק, אני יכול לאמת אותך מול החוק
הרבה מאוד נקודות. הרב משה גרינבוים, שאלה אחת, זה נכון שהנהלת הביג מחייבת את העסקים שם להיות פתוחים בשבת?
זה נכון, זה פורסם במכתב גם שנהלת הביג מחייבת בשבת, אבל אני רציתי, המלומד הזה שאני שומע אותו מדבר, ראשית אני לא חושב שהוא תושב אשדוד, כי לפי איך שהוא תיאר את הדברים הוא לא מכיר את העיר אשדוד, הוא לא יודע איפה הביג נמצא בכלל, הוא גם לא יודע, ואני גם לא יודע על פנייה של תושב אחד אשדוד שביקש לפתוח את המיג בשבת.
אתה חושב שבעצם שעולם העסקים יעבור, פשוט יבואו קליינטורה מיוחוד.
אבל אף אחד לא ביקש את הפתיחה של להפך, העסקים החילוניים באשדוד מתקוממים נגד, רוב תושבי אשדוד הלא חרדים נגד הפתיחה של הביג. אני לא יודע מאיפה הוא לוקח את הדברים, הוא פתאום בא לדאוג למען החילונים שרוצים לקנות. אני לא יודע, רוב האנשים שבאים לחוש שם זה לא תושבי אשדוד בכלל, באים מכל הסביבה, פרסום בכל הסביבה, לבוא ולהגיד את מה שאתה אומר זה לא נכון, וחוץ מזה הביג הוא נמצא ממש בקרבת שכונה חרדית, וכל הדברים שאתה אומר זה רחוק ממציאות, זה כמו שאני לא יודע מה קורה ברמת אביב ג' כי אני לא גר בה, כך אחד שלא גר באשדוד לא יכול לבוא להגיד לי באשדוד מה קורה בעיר שלי. העיר אשדוד תמיד היה ארמניה, אף פעם לא היה מלחמת...
כן, לא היה מאבק על חוק החזיר באשדוד? אני המצאתי את זה? היו שתי מערכות בחירות שלמות לרשויות המקומיות באשדוד, אל תגיד לי, אני יודע. באשדוד היו שתי מערכות בחירות מקומיות רק על חוק החזיר.
לא ציבורים, לא הפגנות, ולא שום דבר. הציבור החרדי לא עשה הפגנות...
המאבק על חוק החזיר לא התקיים באשדוד.
התקיים במסגרת פרלמנטרית, זה לא התקיים בשום מקום.
לא, התקיים במסגרת הפגנות של שני הצדדים גם.
אני לא יודע בשתי הצדדים, אני יודע שיש באשדוד 14 חופים, וכשרצו לעשות חוף נפרד, אז התקוממו נגד החוף הנפרד. איפה שאנחנו ללך, ינסו לצר את צדנו תמיד. אני לא נכנס לי, אתה מתחיל להגיד לי חוק החזיר, חוק פה שם, אני שואל אותך שאלה.
לא, אתה פשוט מתמודד, אתה רוצה, אתה טוען טענות, ואז הגיע הזמן שלי להתמודד עם המציאות.
האם הם ביקשו את הביג? האם יש תושבים אשדוד חילונים שביקשו לפתוח את הביג כי אין להם איפה לקנות בשבת? נו באמת, הרי אתה יודע שזה לא מציאותי.
אוקיי.
אבל עובדה.
אוקיי, לא, לא, רגע, 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 לא, 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 רגע, 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 בואו נסיים רגע את הוויכוח הזה, אנחנו מדברים פה על עובדות, אז בואו נאמר את העובדות. לא הייתה איזושהי עצומה של תושבים שאמרו, אנחנו נאלצים לנסוע מאוד רחוק כדי לקנות בשבת. לא, רגע, לא, 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 מיקי, רגע, תשמע מה היה. היה כאן הזדמנות עסקית מאוד גדולה של חברת ביג, לפתוח שם מרכז מסחרי, כי היא זיהתה שאם יפתח מרכז מסחרי באשדוד, יהיה לו קהל. זה לא שהקהל פנה ואמר,
נכון,
בואו תפתחו.
נכון מאוד.
עכשיו,
נכון מאוד.
ברגע שהיא עשתה את זה, היא באה והפרה סטטוס קוו של 50 שנה, בעיר מגוונת ומעורבת. מה זה אין סטטוס קוו?
איפה יש סטטוס קוו במדינת ישראל? תסביר לי איפה יש סטטוס קוו בנושאי דת ומדינה בישראל.
תחבורה.
באשדוד לא היה סטטוס קוו. אבל תגיד לי, אם היה סטטוס קוו, היה צריך לבוא ראש העירייה, יחיאל אסל, לבוא ולהגיד, אני מאשר או לא מאשר פתיחת מקומות בשבת? אם היה סטטוס קוו, זאת אומרת, לא היה שום שינוי, ולכן הוא לא היה צריך להתבטא בנושא. אם היה צריך, אם יחיאל אסל נדרש להתבטא בנושא, זאת אומרת, מישהו יסגר את המציאות הזאת שאתם רוצים לעצב שם. זאת אומרת, אין סטטוס קוו.
זה לא רלוונטי אם ראש העיר יתערב או לא.
גם בן אדם חיצוני החליט לפתוח לנו בתוך העיר שלנו, בתוך השכונה שלנו, חילול שבת המוני.
טוב.
ואתה מדבר איתי בשם הצדק והיושר, שאין לו צדק
ויושר. לא דיברתי בשם הצדק ויושר. לא,
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
לא דיברתי בשם צדק ולא בשם יושר.
אנחנו הגענו, הכביש הגיע לצומת T, אין לנו עוד לאן להמשיך, או ימינה או שמאלה, אז אנחנו בוחרים ימינה ויש שם פרסומות ואנחנו נשוב. תודה לשניכם, מיקי גיצין והרב משה גרינבוי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לעוד היבט אחד של הסוגיה הזו של שמירת השבת באשדוד. האם חברת מגדל היא תהיה תחת חרם לאחר הוראת רבנים להטיל חרם על החברה הזו בשל השקעתה בחברת ביג, שכמובן פתחה את אותה מתחם קניות בשבת באשדוד? שלום למרדכי לוי.
שלום.
אתה סוכן ביטוח ותיק של חברת מגדל?
גם של מגדל וגם של חברות אחרות.
וגם של חברות אחרות. איך עוברים בין חברה לחברה? זה עניין של שיחת טלפון?
לא, מה פה שיחת ושיח? תלוי, זה מורכב מאוד בין סוגי הפוליסות. אבל אני אזכיר לכולם את מה שהיה פעם עם החרם בעניין הקברים בטבריה נגד לאומי ומגדל שהייתה שיירת לבנק לאומי, זה עשה לנזקים גדולים מאוד. היה...
כלומר, מיותר לחברה להיכנס לסיפור הזה, כי הציבור החרדי די מגובש ויודע לצאת לחרמות.
כן, לא הייתי קורא לזה, המילה חרם היא מילה לא יפה. אבל בהחלט הציבור החרדי מודע לכך שכאשר, שלא יכול להיות חוטא נזכר, אין חרמות, יודעים כולם שהתורה לא אוהבת את זה והרבנים לא אוהבים את זה, אז ממילא זה כבר נעשה משהו שנגרר מעצמו בלי הכרזת חרם ובלי
אז כל כלומר, מיני... אז כלומר שאם הרבנים אומרים לא לממן יותר או לא להיות לקוחות יותר של חברת מגדל, כמה אנשים אתה צופה התניידו מחברת מגדל לחברות ביטוח אחרות?
אני יכול לומר לך מה שהיה לפני הרבה שנים בעניין הקברים בטבריה, ולחברות, לבנק לאומי ולחברת מגדל היו נזקים גדולים למיטב, שוב פעם, אני לא, כן. אני לא חישבתי את
לא, זה היה כבר, זה היה כבר לפני הרבה מאוד שנים, אבל, אני אומר, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, אתה יודע היום כמה לקוחות חרדים יש למגדל, אני לא מתכוון מספרית, אבל היקפים גדולים, זה באמת משמעותי?
החברת מגדל היא חברה גדולה, אמנם לא גדולה יחידה, אבל היא חברה גדולה מאוד, ותיקה, ובוודאי שזה, ויש לה הרבה סוכנים דתיים, ולקוחות דתיים, בהחלט, בהנחה, שוב, בהנחה שאכן מגדל נמצאת בתוך, עמוק בתוך ביג, אני חושב שהם יצטרכו לשקול את צעדיהם פעם נוספת, מפני ש... תחשוב כמה כל חברה כלכלית שנותנת שירות ללקוחות, מה שנקרא לעם, כמה היא משקיעה בפרסום ובפרסומות, ופה הם יכולים להרוס עבודה של שנים.
אתה אומר להם חשבו את צעדיכם בזהירות ואנחנו נעקוב אחרי העניין הזה, ולפי שעדיין אנחנו לא יודעים על חרם כזה, אבל מתכננים איזושהי מחאה ציבורית כזו נגד חברת מגדל שמשקיעה בביג בעקבות חילולי השבת באשדוד. מרדכי לוי, סוכן הביטוח, תודה רבה לך.
גם לך.
ערב טוב, אנחנו לא הספקנו לעסוק בעוד כמה עניינים שרצינו, כמו למשל הצעת החוק של מרץ לסימון מוצרים מההתנחלויות, וגם השינויים ברשות המיסים, היטלי מיסים על קמעות ועל בבות למיניהם, וכל מיני דברים כאלו, אולי בשבוע הבא אם יותיר לנו הזמן. אנחנו נודה לצוות, לאסתי פלד העורכת, תודה למנדיאור על הביצוע הטכני, ולכולכם מאזינים שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, להתראות. מיד אחרינו הקבינט, הפעם יעסוק בנושא הדיור, יהיה מאוד מעניין.